עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר, אביר קארה, שלום וערב טוב.
אבי, ערב טוב, חג שמח לך ולמאזינים.
חג שמח. ציטוט שאני קורא בשמך. החרדים עם הסכנה הקיומית ביותר לישראל, אפילו יותר מאיראן. עם איראן נדע להסתדר, יש לנו צבא, אבל עם החרדים אנחנו לא נצליח להסתדר. זה ציבור שמכניס בורות לילדים שלו, ולא יהווה בסוף סיוע לכלכלה הישראלית, יהפוך נטל על החברה הישראלית, ואין לנו סכנה גדולה מזו, מילה במילה עד כאן. דברים שאיפה אמרת?
אני לא יודע איפה קראת את זה, סילוף שלם של כל מה שאמרתי. אני אמרתי בצורה מאוד מפורשת, שציבור שלם שלא מקבל לימודי יסוד, במגזר החרדי, במגזר הערבי, ובפריפוריה הגיאוגרפית, באופן כללי, מהווה איום וסכנה קיומית על מדינת ישראל. אני גם אסביר, כאשר אנשים, קודם כל מערכת החינוך שלנו היא מערכת חינוך גרועה, וכאשר יש, אנחנו מדינה היחידה אולי בעולם המערבי שמאפשרת לאוכלוסייה מסוימת, פה בהחלט התייחסתי לחרדים, שמאפשרת לאוכלוסייה מסוימת לא ללמוד לימודי יסוד. הדבר הזה מהווה איום קיומי על מדינת ישראל, כיוון שמדינת ישראל צריכה צבא של עולם ראשון, ומדינת ישראל צריכה כלכלה של עולם ראשון, כדי להחזיק את כל האיומים שיש כאן. אם אנחנו רוצים עוד מיטה בבית חולים, אם אנחנו רוצים עוד טיל לכיפת ברזל, אנחנו צריכים כלכלה חזקה, כלכלה של עולם ראשון. כדי שהדברים האלה יתקיימו, אנחנו צריכים מערכת חינוך של עולם ראשון. מערכת החינוך בישראל ממילא היא מערכת חינוך גרועה. אנחנו צריכים לשפר את מערכת החינוך הכללית, אבל גם כך, אם יש ילדים בישראל, ויש כאלה, גם במגזר החרדי, גם במגזר הערבי, וגם בפריפריה הגיאוגרפית, ילדים שמקבלים חינוך של עולם שלישי, לא פחות מזה, לא נוכל להחזיק איתם צבא של עולם ראשון. זה בהחלט מה שאמרתי, אבל אמרתי על יהדות התורה, שהיא המפלגה המסוכנת ביותר, כרגע בתוך הקואליציה, עם הדרישות שלה, מבחינה כלכלית, בטח ובטח שום דבר שלא נוטה פה לשפר לאוכלוסייה החרדית את התנאים. תראה, אני מצפה במפלגה שקיבלה 8 מנדטים, ואת ועדת הכספים, אני מצפה מהם לפעול לתוכנית חומש בחברה החרדית, ואני לא מדבר, אני מדבר על מיליארדים, להשקיע גם 30 וגם 40 מיליארד שקל, כדי, בתוכנית כזאת שתוכל לסייע לחרדים שרוצים בכך בעתיד, להשתלב בשוק התעסוקה, לא להיות...
אז כמה דברים, ברשותך, חבר הכנסת לשעבר אביר קארה, קודם כל בוא נעשה ככה קצת סדר. יש תוכנית חומש בהסכם הקואליציוני, שחבר הכנסת אורי מקלב יזם, הוא יהיה גם השר הממונה.
מה אומרת תוכנית החומש?
תוכנית החומש הזו אומרת...
מה אומרת תוכנית החומש?
אז אני אומר לך, קודם כל...
שישלבו אותם גם אם אין להם את הכישורים המתאימים.
לא, 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 ממש לא. תלמידה שלומדת בסמינר חרדי, ולומדת בדיוק את אותם תכנים שלומדת תלמידה בתיכון חילוני, למעט שניים, שלושה נושאים שמסוגיות דת הם הוצאו מחומר הלימודים, אבל ברמת האנגלית ומתמטיקה ודקדוק ולשון וגיאוגרפיה והיסטוריה ואלגברה, כל התחומים הללו בחמש יחידות מסיימות הרבה מאוד היום תלמידות מצטיינות בסמינר החרדי, אבל בגלל שהסמינר לא מוגדר כאוניברסיטה, היא לא מקבלת בסוף תואר ראשון. וזה מהווה בשבילה מכשול להצטרף לשוק העבודה, כמו כל בחורה, תלמידה, נערה אחרת, חילונית, שלמדה את אותו תוכן, ענתה על אותם מבחנים של משרד החינוך, אבל אין לה בסוף את התואר ראשון. ולכן חבר הכנסת מקלב הולך לפתוח פה חסם אדיר, שמי שעברה בהצטיינות המבחנים האלה ומקבלת את התעודת גמר שלה, זה יהיה מקביל לתואר ראשון. בוא תסביר לי מה הבעיה עם זה.
אבי, ההפך, אם יש דבר כזה שיש בהם אנשים שהם מתאימים ומוכשרים לעבודה שצריך לעשות, ההפך, אני לגמרי בעד, יותר מבעד. אני רוצה לראות אותם כמה שיותר משתלבים ולא משתרחים מאחור בשכר.
אז הלאה, בוא נתקדם, עכשיו יש לנו...
רגע. גם כשאנחנו רואים את השכר היום של החרדים, שכן משתלבים, שכן הולכים לעבוד, אנחנו רואים שהוא בערך חצי מהשכר הממוצע באוכלוסייה הכללית. אני רוצה שהחרדים יובילו, אני רוצה שהם יהיו ראשונים, ואם יש לחרדים ייצוג כל כך גדול בכנסת, ראוי שידרשו בתוך הייצוג שלהם.
אז זה מוביל אותנו לסעיף הבא בחוק.
וחבר הכנסת מקלב הוא חבר כנסת חרוץ, ראוי שיעשו את העבודה הנכונה, את עבודת החריש המתאימה, כדי לוודא שבציבור החרדי ילדים מקבלים חינוך של עולם ראשון, כדי שהם יוכלו בעתיד, שיהיה להם את הכלים המתאימים להשתלב בשוק תעסוקה של עולם ראשון. נכון להיום הם נמצאים רחוק מאחור.
מאות ואלפי סטודנטים חרדים, סטודנטים רגילים שלומדים באוניברסיטאות טובות ומכללות מתקדמות, ומגיעים לתואר ראשון בהרבה מאוד מקצועות, באים להתקבל בסוף לעבודה. וכשהמעסיק בתל אביב רואה מולו חרדים זקן, הוא פשוט אומר, לא אדוני, המשרד תפוסה.
אני יכול להגיד לך שאני לא מכיר דבר כזה.
אז אני יכול להפנות עליך.
אני לא מכיר דבר כזה בתור מעסיק שהעסיק עשרות עובדים במשך שנים, כמובן שבטח אם היום מגיעים חרדים, למה לא? בטח הם צריכים להגיע אפילו להיות ראשונים. אבל אם אין להם את הכישורים המתאימים, מה זה משנה?
מה זה כישור מתאים? אני מדבר איתך בסוף בן אדם ממהנדס.
אם לעבודה מסוימת של מהנדס, קוקים כישורים מסוימים ואין אותם לאדם מסוים, זה לא חשוב אם הוא חרדי או לא, אני מניח שלא יקבלו אותו לעבודה. אבל אם אתה רוצה שיקבלו את החרדים, אתה מחויב, גם אתה וגם אני, מחויבים שיהיה להם את הכישורים המתאימים כדי להגיע לשם.
ובגלל זה יש את התוכנית עכשיו של חבר הכנסת מקלב, כדי לתמרץ וכדי לקדם מעסיקים, לקבל חרדים לעבודה, ברור, חרדים שעומדים בתנאים ובדרישות המקצועיות של אותו מעסיק. לא מדובר כאן עכשיו על עיגול פינות.
ממה שאני קורא ומבין.
אז זאת הבעיה. עכשיו בוא נדבר על מה שאנחנו קוראים, חבר הכנסת אמיר קארה.
ברגע שהסכם מפורסם, נוכל להתייחס באמת.
יפה, אז הגענו לנקודה.
ולנזקים האמיתיים שיש בתור הדרישות של יהדות התורה.
אמיר קארה, כותרת היום בכלכליסט, כותרת ראשית, כי אתה מדבר על מה שאתה קורא, לא רק אתה קורא. כל אזרחי ישראל קוראים. כותרת ראשית, תראה, אני אשלח את זה אחרי זה, פונט, כאילו מדובר בדרמת ענק. ילד חרדי יקבל 22,000. ילד חילוני יקבל רק 18,000. זה הכותרת.
קודם כל, אני בעד, רגע, שנייה.
כן.
זה בכלל, השאלה של הסכום היא לא שאלה. אם בסוף היום הסכום שמושקע, וגם שיהיה מיליארדים, שוב, הוא סכום שתורם לצמיחה בעתיד, בטח ובטח שאנחנו בעד. אם מושקע מחר בבוקר סכום, שהוא סתם, למשל, אנחנו מכירים את השוברים הניתנים של המיליארד שקלים, או אם אנחנו מכירים את התוספות של עוד מיליארד פסיק שניים שקלים לאברכים, שזה בסדר, הממשלה יכולה לקבל את ההחלטה על זה. אבל החלטה כזאת היא לא החלטה שמעוררת ומעודדת צמיחה, היא החלטה שמדכאת צמיחה, היא החלטה ששומרת אנשים ומשאירה אותם בתוך...
כן, אבל מה שנרי אורוויץ כתב בגלובס, לא בכלל בכיוון המשפטים שאתה אומר עכשיו. הוא בסך הכל רצה...
אני לא מכיר את נרי אורוויץ והוא גם לא מעניין אותי. אותי מעניין
לא, לא, אבל אותי מעניין, כי אנשים קוראים שקרים, דברים לא נכונים, על גבו של הציבור החרדי, דברים שהם בגבול ההסתה. הציבור החרדי לא דורש, מי שלא לומד לימודי ליבה, הוא לא דורש עליו תקציב, הוא דורש עליו 55% מהתקציב. 55% מהתקציב.
קודם כל, בוא נדבר על הסיפור של לימודי היסוד, בסדר? אני חושב, קודם כל, עם החיבור החרדי, לא לכפות עליו כלום, לא לכפות גיוס. הנה אני אומר לך פה, אני מתנגד לכפייה בגיוס, ואני מתנגד גם לכפות על הציבור החרדי ללמוד מה שכולם לומדים, אני מתנגד לזה. אבל אני לא מוכן בשום פנים ואופן שמדינת ישראל תסבסד מערכות חינוך לפי צרכים של ציבורים מסוימים.
גם החרדים לא מעוניינים, שיסבסדו להם את החינוך הזה, מתוך אידיאולוגיה.
אם מערכת החינוך לא מסובסדת בשקל אחד, שילמדו מה שרוצים באותה מערכת חינוך, זה מערכת חינוך פרטית.
אתה יודע איפה הבעיה? הבעיה היא...
אם אתם רוצים להזיק לילדים שלכם, אם אדם מסוים, לא רק החרדים, אם קבוצה מסוימת רוצה להזיק לילדים שלה, וכך הם בוחרים לעשות, זה מה שהם בוחרים מלכתחילה.
בעיניך,
המדינה לא צריכה להפריע להם, אבל היא גם לא צריכה לסבסד את זה.
אני מחנך את הילדים שלי לא פחות טוב מהילדים שלך, ואני לא חושב שאתה מזיק לילדים שלך, ואני לא מזיק לילדים שלי.
אבי, אני בטוח, שבראייתך, בסוף זה גם ראייה סובייקטיבית, אני בטוח שבראייתך, מה שאתה רואה הוא צודק. השאלה המרכזית היא, האם מחר בבוקר אתה
בגלל זה, בגלל שיש לנו בגלל שיש לנו,
אם אתה לא דורש סיבסוד, תעשה מה שאתה רוצה.
אז קודם כל לא דורשים סיבסוד מלא, קודם כל אני מדבר איתך על הסיבסוד של 55%, זה הדרישה של החרדים, לא יותר ולא פחות. במוסדות המוכרים שאינם רשמיים, שבהם אחוז לימודי הליבה גבוה יותר, דורשים רק 75% מהתקציב, וכמובן החינוך לבנות, שיש שם 100% לימודי ליבה, מקבלים 100% מהתקציב, שזה לגיטימי והכל בסדר. עכשיו בוא נדבר רגע...
איפה שיש לימודי ליבה לבנות, תקשיב, אני בעד לתת 110%. והיה תוכנית בלצה מצוינת, שאני חושב שתוכנית בלצה אנחנו צריכים להרחיב עוד יותר, ולאפשר אותה כמה שיותר. בסוף זה סיפור של כלים, זה טולס. אני רוצה שהילדים האלה ילכו מחר עם כלים, שהם יהיו עם כלים טובים יותר אם הם רוצים, מחר להשתלב, שתהיה להם את האפשרות. אגב, אם הם לא ישתלבו או לא רוצים להשתלב, זאת בחירה של כל ציבור שיעשה את זה. אני חושב גם, אגב, לכל הציבורים, אני חושב שפשוט, אנשים שעובדים לא צריכים לסבסד, אנשים שבוחרים מבחירה לא לעבוד, אנשים שבוחרים מבחירתם, לקחת החלטות...
אז גם אם החרדים היו מרכיבים ממשלה עם בני גנץ, והיו מממשים את ההבטחה שלו, שהוא אומר...
הייתי אומר את אותו דבר.
אני אתן לכם דף חלק, תכתבו את מה שאתם רוצים, אני חותם למטה, תאמין לי שגם שם הם לא היו דורשים יותר מ-55% מהתקציב.
רגע, הייתי אומר את אותו דבר, ואגב, אני חושב, אתה יודע, אני אף פעם לא התנגדתי לממשלה,
שיהיו בחרדים. אני חשבתי שהחרדים צריכים להיות כשותפים מלאים, גם בממשלה הקודמת, ובכל ממשלה, תשמע, זה ציבור ענק, וזה ציבור אדיר וטוב, וציבור איכותי, הראשונים במדע, והראשונים בהתנדבות, אין על הציבור החרדי, בהרבה מאוד מובנים, אבל מן הצד השני, כאשר מתעסקים, בסוף אני רוצה להתעסק בנושאים בצורה עניינית, אתה יודע, יש כאלה שמדברים ושרה
בציבור מדברים החרדי, רק, מדברים רק עניינית. לא, לא, מדברים רק עניינית.
לא תשמע אותי בחיים.
בהחלט.
אני אומר, לא תשמע אותי בחיים אומר דבר כזה. אני מדבר אחרי מחקר עומק של הרבה מאוד זמן, ואני אומר לך, במדינת ישראל, ילדים מכל המגזרים שמקבלים חינוך של עולם שלישי, מהווים איום קיומי על המשך קיומה של מדינת ישראל בשנים הבאות, כי אנחנו צריכים צבא של עולם ראשון. הילדים הללו יגיעו לגיל 18 בעזרת השם, אנחנו רוצים שהם יובילו את הצבא הזה בגאון, יוכלו לשמור על המדינה ולשמור על כל
אוקיי, אז בנקודות שיש בהם מחלוקת, או ראייה סובייקטיבית, או כל אחד רואה את אותו סיפור בזווית אחרת, בדיוק בגלל זה הולכים לבחירות, תוצאות הבחירות אמרו את שלהם, הציבור החרדי משרת את הציבור שלו, כמובן, הנציגים החרדים, את דעתם של הרבנים.
גם עם זה אגב יש לי בעיה, כי נבחרי ציבור לא צריכים, לצערי זה ככה עובד בישראל, כן? אבל זה לא אמור להיות ככה, כל קבוצה שמתארגדת ומתארגנת יותר, פשוט שוחטת את המשק הציבורי. אני חושב שהדבר הזה לא צריך לקרות. ואתה רואה את זה גם כן עם ועדי עובדים, ואתה רואה את זה עם הסתדרות בכנסת, ואתה רואה את זה עם קבוצות לחץ.
כלומר, כולם בכנסת, צריכים לנהוג על פי משנת עולמו של אביר קארה, שהביא 12,000 קולות בקלפי.
לא, 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 קודם כל זה 16,000 ו-140,000 שקל. אני לא מכיר עוד חבר כנסת אחד מבין החרדים שהיה לבד יודע להביא יותר. אבל יחד עם הדבר הזה שאני אומר לך פה, בסוף היום, כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך להסתכל בהסתכלות רחבה. גם כשאני הגעתי לכנסת, לא הגעתי כדי לייצג רק ציבור מסוים. הגעתי כדי לייצג את כלל הציבור הישראלי. וכשאתה מסתכל על זה בתמונה הרחבה של זה, בסוף, האנשים שעובדים כאן קשה, ומשלמים מיסים, וקוראים תחת נטל מס,
אבל לא הבנתי, שנייה, לא הבנתי, רגע,
מממנים בכסף שלהם הרבה מאוד אנשים שלא לוקחים חלק ולא עובדים, אביר, אביר,
אבל הנה, הנה, אתה נופל לבורות הכי, הכי פשוטים, אתה מבין בכלכלה. אתה יודע כמה אחוז מהאנשים החילוניות עובדות? עכשיו, נתוני על המס 22 התפרסמו בנובמבר, לפני חודש. אז תן לי להגיד לך, תן לי להגיד לך. נשים חילוניות עובדות 74.3%, נשים חרדיות עובדות 72.7%.
מה ממוצע השכר? מה ממוצע השכר?
רגע, הנה הגענו. ברגע שאני לוקח את שכר הגננות, רק גננות, עזוב את השאר, ומשווה את שכר הגננת החרדית לשכרה של הגננת הממלכתית, בגן הממלכתי, שם אין לימודי ליבה.
למה אתה משווה את השכר של כולם?
רגע, בוא נתחיל בזה. כבר תקשיב טוב.
יואל, מה אתה לא משווה את השכר של כולם?
אני מוכן להשוות את השכר של כולם, אבל האפליה כל כך ממוסדת ומושרשת, שמדינת ישראל הרשמית אומרת לגננת, עוד לפני גיל היבה, שמלמדת תינוקות, ילדים בני 4-5 בגן, אם את חרדית ואת לומדת, מלמדת בגן חרדי, את מקבלת כמעט...
מה זה, אבל רגע, רגע, אבל עד איזה גיל? איזה גיל הגן הזה?
גן, עד גן חובה. מה זה עד איזה גיל? גן ילדים, אתה מכיר גן גילי 16? גן. גיל 3-4-5, נתון.
תראה, בגדול, בגדול אני יכול להגיד לך שנתוני 18, נתוני 17, נתוני 16. במגזר הכללי השכר הממוצע ב-18 עמד על 9,408, שכר של החרדים במגזר החרדי עמד על 4,999. במגזר הכללי ב-2017 היינו 9,014, היינו רק 4,209 במגזר החרדי. אתה רואה שגם הם מרוויחים פחות. כאשר אתה מגיע לסוג תעסוקה, גם אם אתה עובד במגזר...
ולכן אנחנו עוזרים לתוכנית שעליה דיברנו בתחילת שיחתנו, אם אנחנו... נתחיל ללחם על השוואת השכר, ונתחיל לדבר אפילו על, אתה יודע, על העבודות, על המקצועות הכי מינימליים, כמו גננת ומורה, שיקבלו את אותו שכר שמשרד החינוך נותן למורה, ושגננת תקבל את אותו שכר שמשרד החינוך נותן לגננת בגן ממלכתי בישראל, כבר הממוצע של שכר הנשים החרדיות עולה בעשרות אחוזים. רק זה, רק התיקון הזה משנה את כל הסיפור, אבל שיחתנו מתארכת פה, לוחצים עליי ככה מכל הכיוונים. אנחנו חייבים לסיים, חבר הכנסת לשעבר אביר קארה, תודה רבה לך.
אבי, תודה רבה לך.
חנוכה שמח, אנחנו יוצאים לפרסומת.